שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בהלכות מעשה הקורבנות בפרק 16 ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הנודר גדול והביא קטן לא יצא, נדר קטן והביא גדול מאמין שאותו נדר יצא. כיצד? אמר הרי עלי עולה או שלמים כבש עד גיל שנה והביא איל מגיל שנה וחודש ועלה, או שנדר עגל והביא שור, גדי והביא סעיר בתוך שנתו השנייה, יצא. הלכה ב', נדר עולה מן הכבשים או מן האלים והביא פלגס, הרי זה ספק אם יצא ידי נדרו או לא יצא. זכרי הכבשים עד גיל שנה נחשבים כבש, ומגיל שנה וחודש נחשבים איל. ב-30 יום הראשונים של שנתם השנייה הם נקראים פלגס, והגדרתם ההלכתית מסופקת. וכן הנודר עולת העוף מן התורים או מבני היונה, והביא תחילת הציוב בזה ובזה, הרי זה ספק. עולת העוף היא מתורים גדולים או מבני יונה קטנים, בתחילת הציוב הם כבר אינם קטנים, אך עדיין לא גדולים ואין להקריבם. ואם מביאם, ספק אם יצא ידי נדרו. נדר שחור והביא לבן, לבן והביא שחור, זכר והביא נקבה, נקבה והביא זכר, לא יצא. הלכה ג', הנודר סתם, נדר מין בהמה מסוים ולא פרשת גודלה, מביא מן הגדולים שבמין שנדר, ואם אותו המקום רגילי לקרות בסתם לאחד מן המינין, מביא כאנשי המקום. כיצד? נדר עולה מן הבקר יביא שור. אמר הרי עלי עולה, אם דרך אנשי המקום לקרות עולה סתם אפילו לעולת העוף, מביא פרידה אחת, עוף יחיד, תור או בן יונה, ואם דרכן שאין קורין עולה סתם אלא לעולת בקר, יביא שור, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד', מי שנדר שור או איל או כבש או עגל וכיוצא בהן, לא יביא כחוש ביותר שבאותו המין, מפני שדמיו מועטין, ואינו חייב להביא היפה השמן ביותר שאין שם למעלה ממנו, אלא יביא הבינוני, ואם הביא הכחוש יצא ידי נדרו. הלכה ה', האומר הרי עלי שור שווה מנה, יביא שור ששווה מנה באותו מקום חוץ מנסחיו. בהתחייבותו הוא קצב את סכום השור ולא כלל בזה את הנסחים הבאים עם הקורבן. הביא שניים במנה, לא יצא. הלכה ו', האומר שור זה עולה ונפל בו מום, ויש למכור אותו ולקנות בדמיו בהמה אחרת ולהקריבה עולה. אם רצה יביא בדמיו שניים. ואפילו הביא בדמיו איל אחד, יצא. אמר שני שברים אלו עולה ונפל בהן מום, אם רצה יביא בדמיין אחד, איל זה עולה ונפל בו מום, אם רצה יביא בדמיו כבש, וכן אם נדר כבש ונפסל, אם רצה יביא בדמיו איל. הלכה זין, אמר הרי עלי עולה והפריש שור ונגנב, פותר עצמו בסה, מכיוון שבשעת הנדר לא התחייב להביא שור. אמר שור זה ודמיו עלי עולה, וקבע, כשאמר כך התחייב להביא דווקא שור, ונקבע חיובו להביא שור אחר מדמי שור זה, ואם נפסל, לא יביא בדמיו אלא שור. הלכה ח', האומר אחד מכבשה יקדש ואחד משברה יקדש, והיו לו שניים, הגדול שבהן הקדש, כיוון שהמקדיש דבר להקדש, מן הסתם מקדיש בעין יפה. היו שלושה, הגדול שבהן הקדש, וחוששים לבינוני. חוששים שמה התכוון להקדיש את הבינוני, שגם הקדש הבינוני נחשב הקדש בעין יפה יחסית לקטן. כיצד יעשה? ימתין לבינוני עד שיפול בו מום, ותחול הקדושה על הגדול לבדו, שלאחר שהבינוני נפסל ואינו ראוי לקורבן, נעשה הגדול לבדו קדוש, ואם אמר שור שבשברה יקדש, הגדול שבהן הקדש, ואין חוששין לבינוני, כי לשון זה משמעה השור המובחר בעדר, ולכן רק הגדול שבהם הקדש. הלכה ת', פרש אחד מהן ושכח, הקדיש בפירוש בהמה מסוימת, או שאמר לו אביו אחד מהן הקדש, ולא אמר לו איזו בהמה הוקדשה, הרי זה מקדיש גדול שבהן, ואחר כך יצא ידי חובתו, שכשאמר בפירוש על אחת הבהמות שיהיה הקדש, מן הסתם הקדיש את הגדול והמובחר בעין יפה ולא חוששים לבינוני. וכן הנודר עולה מן הבקר וקבע נדרו, פרש בשעת הנדר שור או עגל ושכח מה קבע, אם שור עם עגל, הרי זה יביא שור, שרי כשנדר קטן יוצא גם בגדול, וכן אם קבע בכבשים ושכח מה קבע, כבש קטן או איל, יביא איל. קבע בעיזים ושכח, אם נדר גדי קטן או שעיר, יביא שעיר. שכח באיזה מין מהבהמה קבע עולתו, יביא שור ואיל ושעיר, ואם מסתפק לו שמה בעוף קבע עולתו, יוסיף תור ובן יונה. הלכה י' נדר תודה או שלמים באים מזכרים ומנקבות, וקבע נדרו בבקר, ושכח במה כבאו, התחייב להביא בקר ולא זוכר באיזה גודל, עגל, פר, ואם זכר או נקבה, יביא פר ופרה, ויוצא בכך גם חובת הקטנים. וכן אם נסתפק לו בכבשים, יביא איל ורחל, נסתפק לו בעיזים, יביא שעיר ושעירה. שכח באיזה מין קבע נדרו, מביא פר ופרה, איל ורחל, שעיר ושעירה. האומר הרי עלי עולת עוף, מביא תור או בן יונה, פרש ושכח באיזה מין קבע נדרו, מביא תור ובן יונה. הלכה י' א', האומר הרי עלי למזבח, מתפרש כנדר להביא דבר שכולו למזבח, יביא קומץ לבונה, שאין לך דבר שקרב כולו למזבח כמות שהוא, אלא לבונה. בילו שאר הדברים שמקריבים למזבח אינה ניתנין על האש בשלמותם. פרש נדרו ושכח מה פרש, אמר הרי עלי למזבח דבר מסוים ושכח מה אמר, יביא מכל דבר שקרב כולו למזבח. לפיכך, מביא עולת בהמה ועולת עוף ומנחת נסכים, סולד בלולה בשמן הבא עם הקורבנות, ונודרים מנחה זו בפני עצמה, ולבונה, ויין בפני עצמו. הלכה י' ב' אמר, הרי עלי בסלע למזבח, עלי להביא למזבח דבר שמחירו סלע, יביא כבש, שאין לך דבר שקרב בסלע למזבח אלא כבש, שזו המחיר הרגיל של כבש, מחצית ממחיר העי שנקבע לידי התורה לשני סלעים. פרש ושכח מה פרש, יביא בסלע מכל דבר ודבר שקרב למזבח. שיתחייב להביא דבר מסוים במחיר סלע ואינו זוכר מה יתחייב, יביא מכל דבר שאפשר להקריבו במחיר סלע, ודבר שאפשר לקנותו במחיר סלע, אלא רק במחיר יקר יותר, לא יביא. הלכה י' ג' אומר, הרי עלי לבונה לא יפחות מקומץ, בשיעורו לא פחות מכשני זיתים. הרי עלי עצים, להביא למערכת האש על גבי המזבח, לא יפחות משני גזרים, עוביין כמחוקות, עובי כל גזר כעובי מקל המשמש להסיר גודש על כלי המדידה, ואורכן אמה. הרי עלי עץ מביא גזר אחד, אורכו אמה, ואם רצה להביא דמי העצים, יביא. כלומר, כשנדר עצים אינו חייב להביא עצים, אלא יכול להביא דמיהם להקדש, כדי שיקנו בהם עצים. במקדש הייתה קופה מיוחדת, ובה שמו את דמי העצים. הלכה י' ד', מי שנדר או התנדב שמן, כיצד עושים בו? קומץ ממנו קומץ, ונותן עליו מלח, וזורקו על גבי האישים, אש המערכה של המזבח, והשאר נאכל לכהנים, כי שיירי מנחות, הנאכלים לכהנים לאחר הקטרת הקומץ. וכיצד עושים ביין הבא בפני עצמו, כשנדר להביא יין המזבח, נותן עליו מלח, אבל על יין הנסכים אין נותנים מלח. ומנסחו כולו על גבי השיטין, נקבים בפינה הדרומית מערבית של המזבח, ככל הנסכים. והלבונה באה בפני עצמה, נותן עליה מלח וכולה לאישים. הלכת את וב, מי שנדר נדר לא יביאנו ממאות מעשר שני, כסף פדיון מעשר שני שקונים בו אוכל בירושלים ואוכלים שם, שהרי נתחייב בקורבן זה, וכל המחויב קורבן לא יביא קורבנו אלא מן החולין, אבל כשיתנה לפני ההתחייבות שיביא ממאות מעשר, רשאי. הלכת את זין, אמר הרי עלי תודה מן החולין ולחמה מן המעשר, הלחמים שבאים עם קורבן התודה, לא יביא לחמה אלא מן החולין, שרי נדר בקורבן תודה, והתודה אינה באה אלא עם הלחם. כלומר, החייב להביא תודה חייב להביא את לחמה, ולכן לא יכול להתנות על לחמיה לאחר שכבר התחייב תודה מהחולין. הלכה י"ז אומר הרמב״ם, פרש ואמר, הרי עלי להביא תודה ממאות מעשר שני ולחמה מן החולין, יש לו להביא כמו שנדר, ואם הביא הכל מן החולין, יצא, וזוהי הדרך היותר רצויה. וכן אם פרש ואמר, הרי עלי תודה, היא ולחמה מן המעשר, יביא, ולא יביא לחמה מחיטי מעשר שני, למרות שהם מפרישים מעשר שני מן הדגן, אין להכין את לחמי התודה מחיטי מעשר שני, אלא ממאות מעשר שני, כמו הבהמה שהיא ממאות מעשר שני, שהרי הבהמה עצמה אינה יכולה להיות מעשר שני. ואף על פי שפרש יביא לחמה מן המעשר, לא יביא נסחיה ממאות מעשר שני, שאין הנסחים באים לעולם, אלא מן החולין כמו שבארנו, לפי שנאמר בהן והקריב המקריב קורבנו להשם, עד שיהיו משלו ולא יהיה בהן צד לגבוה כלל. עד כאן מהשיעורים ברמב״ם בספר עבודה בלכות מעשה הקורבנות בפרק ה-16. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בלכות מעשה הקורבנות בפרק 17 ובו 15 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, הנודר מנחה מאפה תנור, לא יביא מאפה קופח, כלי שמסיקים בתוכו עצים ושעליו מקום להנחת קדרה אחת, וניתן לבשל על גביו או לאפות בתוכו, ולא מאפה רעפים, אפייה באמצעות אבנים שלובנו באש, ולא מאפה יורת הערביים, גומה בארץ שהיו תחים ביתית ועופים בתוכה. הלכה ב', האומר הרי עליי במחוות והביא במרחשת, במרחשת והביא במחוות, מה שהביא, הביא, וידי חובתו לא יצא. כשנדר ולא הביא בדיוק את מה שנדר, אינו יצא ידי חובת נדרו, ועליו להביא מנחה חדשה, אמנם המנחה שהביא כשרה. ואם אמר זו להביא במרחשת, והביאה במחוות, או במחוות והביאה במרחשת, הרי זו פסולה, וכן כל כיוצא בזה. מכיוון שפרש על סולת מסוימת, שיביאה באופן מסוים, אם שינה ממה שאמר, המנחה פסולה. וכן הוא אומר, הרי עליי שני עשרונות, להביאן בכלי אחד, והביאן בשני כלים, או בשני כלים והביאן בכלי אחד, מה שהביא, הביא, וידי חובתו לא יצא, שנאמר כאשר נדרת לשם אלוקיך. הלכה ג', אלו להביא בכלי אחד, והביא בשני כלים, אלו להביא בשני כלים, והביא בכלי אחד, הרי לו פסולים. לא כבען בשעת הנדר, נדר שני עשרונות, ולא פירש בכמה כלים יביאם, אלא אמר הרי עליי שני עשרונות, ובשעת הפרשה כבען והפרישן בשני כלים, וחזר והביאן בכלי אחד, בשעת ההקרבה, הרי לו כשרים, שנאמר כאשר נדרת, ולא כאשר הפרשת. רק ההתחייבות בשעת הנדר מחייבת. אמר הרי עליי שני עשרונות להביא בכלי אחד והביא בשני כלים, אמרו לו בכלי אחד נדרת, יקריבן בשני כלים הרי אלו פסולים. הגם שלא אמר עשרונות אלו מכיוון שכשאמרו לו שלא הביא כאשר נדר, לא ענה להם שמביא מנחה זו כנדבה אחרת, משמע שהביא לשם נדרו, הוא פסול. יקריבן בכלי אחד הרי אלו כשרים ויצא ידי חובת נדרו. הלכה ד', אמר הרי עליי שני עשרונות להביא בשני כלים, והביא בכלי אחד, אמרו לו בשני כלים נדרת, יקריבן בשני כלים, הרי לו כשרים. יקריבן בכלי אחד, הרי לו כשתי מנחות שנתערבו, ודינן שאם יכול לקמוץ מכל יסרון בפני עצמו כשרות, ואם לא, פסולות. הלכה ה', האומר הרי עליי מנחה, יביא אחת מחמשת מיני מנחה באות בנדר ובנדבה, סולת, מחוות, מרחשת, חלות ורקיקין. אמר הרי עליי מנחות, יביא שני מיני מנחות מחמישיתן, שתי מנחות משני סוגים שונים, ויש שפרשו שיכול להביא את שתי המנחות מאותו המין. אמר הרי עליי מין מנחות, יביא שתי מנחות ממין אחד. הרי עליי מיני מנחות, יביא שתי מנחות משני מינים, אחת מכל מין. וכן אם אמר, הרי עליי מיני מנחה, יביא שני מינין, אחת מכל מין, קבע נדרו במין מהם, כלומר פרש איזה מין יביא, ושכחו, מביא חמישיתן. הלכה ו, אין היחיד מביא מנחה בכלי אחד יותר מ-60 איסרון, כ-126 ליטר, ואם נדר יותר מ-60, מביא 60 בכלי אחד ואשר בכלי שני, שאין יכולים להיבלל כאחד אלא 60, כלומר אי אפשר להרבב כראוי כמות גדולה כזאת של סולד ושמן, אבל יתר על 60 אין נבללים. אף על פי שאין הבלילה מעכבת כמו שבארנו, אמרו חכמים כל הראוי לבלילה אין הבלילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי לבלילה, הבלילה מעכבת בו. כלומר, למרות שכשר כשלא בלל, אם אי אפשר לבלול, פסול. הלכה זין, אמר הרי עליי 120 יסרון, מביא 120 בשני כלים, 60 בכל כלי, ומביא יסרון אחד בכלי השלישי. אמר הרי עליי יסרון, יביא יסרון אחד. הרי עליי עשרונות, יביא שניים. פרש נדרו ושכח כמה יסרון פרש, יביא 60 יסרון בכלי אחד. נדר כמות מסוימת ולא זוכר כמה, יביא 60, שזו הכמות הגדולה ביותר שאפשר להביא בכלי אחד. שכח כמה יסרון פרש ובאיזה מין כבאו, הוא נדר מנחה מסוימת בכמות מסוימת, ואינו זוכר מה נדר, הרי זה מביא 60 יסרון מכל מין ומין מחמיש איתן. הלכה ח', קבע נדרו ושכח כמה עשרונות נדר בכמה כלים נדר, כלומר נדר מנחה בכמות מסוימת של עשרונות וקבע להביאן במספר כלים, ואינו זוכר מה נדר, הרי זה מביא מאחד ועד 60 ב-60 כלי. כיצד? מביא עשרון אחד בכלי אחד ושני עשרונות בכלי שני ושלושה עשרונות בכלי שלישי עד שיהיו 60 עשרונות בכלי האחרון, ואם שכח אף באיזה מין קבע, מביא הסדר זה 60 כלי מכל מין, ונמצא מביא מכל מין 1830 עשרון. הלכת את, האומר הרי עליי מנחת צהורים או מנחת חצי עשרון או מנחת שלא שמן ולבונה, הרי זה פטור. כשאומר מנחת צהורים בצורת נשמח, הרי התחייב להביא סוג מנחה שלא מקריבים כמותה, וההתחייבות שלו חסרת משמעות והוא פטור. שלא יתנדב דבר שכמוהו מקריבים. אמר הרי עליי מנחה מן הצהורים או מן העדשים, או מנחה בלא שמן ולבונה, או מנחה חצי עשרון. שואלין אותו, אם אמר לא נדרתי אלא על דעת שמותר להקריב כזה, ואילו ידעתי שאין מקריבין אלא עשרון שלם, סולד בשמן ולבונה, לא הייתי נודר? הרי זה פטור. ואם אמר, אילו הייתי יודע, הייתי נודר כדרך שמקריבין, הרי זה חייב להקריב כדרך שמקריבין, יסרון שלם מסולד חיטים בשמן ולבונה. הלכה י', נדר יסרון ומחצה, ואי אפשר להקריב חצאי עשרונים, ואמר, אילו הייתי יודע, הייתי נודר כדרך המתנדבין, שני עשרונות שלמים, הרי זה מביא שניים. אמר הרי עליי קמח, או הרי עליי חצי עשרון, ולא יזכיר שמנחה, הרי זה פטור, כמי שלא נדר מעולם. במקרה זה לא מדובר בנדר עם פרט מוטעה, אלא בהתחייבות שכולה אינה נכונה. הוא פטור גם כשאומר שאילו היה יודע שלא מקריבים כך, היה נודר כדר שמתנדבים. וכן האומר, הרי עליי תודה בלא לחם, קורבן תודה בלי לחמי תודה. זבח בלא נסחים, קורבן ללא נסחים. הרי זה פטור, כי אי אפשר להקריב כך. ואם אמר, אילו הייתי יודע שאין מקריבים כן, הייתי נודר כדרך הנודרין, הרי זה חייב להביא כדרך המקריבין, תודה עם לחם וזבח עם נסחים. הלכה י' א', האומר, הרי עליי לחמי תודה, יביא תודה ולחמה, שהדבר ידוע שאין מקריבים לחם בלא תודה, וסוף הקורבן יזכיר, כשיזכיר את הלחם מתכוון גם לקורבן. אמר, הרי עליי לחם לפתור תודתו של פלוני, יביא לחם תודה עם תודת חברו. הלכה י' ב', מתנדב אדם או נודר יין בפני עצמו, ואין מתנדבין לוג יין או שני לוגין, שאין בנסחין, לא לוג ולא שניים, ואין מתנדבין חמישה, שאין חמשת לוגין רואין לא לנזקי בהמה אחת, ולא לנזקי שתי בהמות, אלא מתנדבין שלושה וארבעה ושישה, ומשישה ומעלה, מפני שאין רואין לנזקי בהמה. הלכה י' ג' כצד, נדר שבעה, הרי אין כנזקי כבש ועיל, נדר שמונה, הרי אלו כנזקי שני אלים, תשעה כנזקי שור וכבש או כנזקי שלושה כבשים, נדר עשרה, הרי אלו כנזקי שור ועיל או שני כבשים ועיל, וכן עד לעולם, כל כמות שיתנדב היא סכום נסחים של כמה קורבנות. הלכה י' ד', נדר חמשת לוגין, אומרים לו אשלם שישה, אוסף לוג אחד ויקרבו כנזקי שור, שרי כבען לקורבן, שיתנדב חמישה יתחייב להקריב את כל החמישה לקורבן, באופן היחיד להקריב את כולם יחד ועל ידי הוספת לוג. אבל אם נדר לוג או שניים, פטור, שרי אינן ראויין כלל, לא הן ולא מקצתן. אבל כשנדר חמישה, גם שאינו יכול להקריב את כולם, מקצתם רואים, ולכן הנדר חל. ואין מתנדבין ולא נודרין פחות מלוק שמן, שאין לך מנחה פחותה מיסרון, והיא צריכה לוג אחד שמן. והמתנדב שמן למזבח מביא כדר שמביאים שמן לערב בו את המנחות. הלכת את וב אומר הרמב״ם, האומר הרי עליי יין לא יפחות משלושת לוגים, הרי עליי שמן לא יפחות מלוג. פרש נדרו ושכח כמה לוג נדר מן היין או מן השמן, יביא 140 לוג. למרות שאינו זוכר כמה נדר, לא חייבו אותו להביא יותר ממה שמביאים עם כל קורבנות הציבור, ביום שבו מביאים הציבור את הכמות הגדולה ביותר של הקורבנות. שאין לך יום שמקריבים בו הציבור קורבנות מרובות, יותר מיום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת. מוסף החג ביום הראשון של סוכות הוא 13 פרים, 2 אלים ו-14 כבשים. בנוסף מקריבים ביום הזה 2 כבשים למוסף שבת ו-2 כבשים לקורבן תמיד. נזכה כל כבש 3 לוגים שמן ויין, נזכה כל איל 4 לוגים, ונזכה כל פר 6 לוגים שמן ויין, ובסך הכל ויהיו הנסחים בו ביום 140 לוג שמן, וכמותן יין, כמו שהתבר בלכות מדין ומוספין. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר עבודה בלכות מעשה הקורבנות בפרק 17. לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר עבודה בלכות מעשה הקורבנות בפרק 18 ובו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, כל הקורבנות כולן, בין קורבנות בהמה ועוף, בין קורבנות מנחות, מצוות עשה להקריב בבית הבחירה שנאמר, שם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. וכן מצוות עשה להיות כל אדם מתאפל ומביא קורבנות בהמה שנתחייב להקריבן מחוץ על הארץ לבית הבחירה, שנאמר רק קדשך אשר יהיו לך ונדריך תישא ובאתה וכו'. מפי השמועה למדו שאינו מדבר אלא בקודשי חוץ על הארץ, שהוא מתאפל בהן עד שיביאם לבית הבחירה. הלכה ב', המקריב קורבן חוץ לעזרה, ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה, שנאמר ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, ואם יקריב במזיד חייב כרת, שנאמר אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח עול מועד לא יביאנו לעשות אותו להשם, ונכרת האיש ההוא מעמיו, ואם יקריב בשוגג מביא חטאת קבועה. קורבן חטאת הבא תמיד מן הבהמה, בניגוד לקורבן עולה ויורד שמשתנה לפי מצבו הכספי של האדם. הלכה ג' וכן השוחט קודשים חוץ לעזרה, אף על פי שלא העלה אותן למזבח, אם היה מזית חייב קראת, שנאמר, אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט וכו', דם יחשב לאיש ההוא דם שפח ונחרט, ואם שחט בשוגג, מביא חטאת קבועה. הלכה ד' והכן יזיר על השחיטה בחוץ, הפסוק שהובא לעיל בהלכה ג' מלמד שעונש השוחט בחוץ קראת, אך לא מצאנו פסוק שאוסר לשחוט בחוץ. בהקש, שנאמר שם תעלה עולותיך, ונאמר שם תעשה ככל אשר אנוכי מצווקה. מה עלייה בחוץ, שאנש עליה, הזהיר עליה בפירוש, שנאמר ישמר לך פן תעלה עולותיך. אף עשייה שבכללה השחיטה, שאנש עליה בפירוש, הרי הוא מוזער עליה. כלומר, הפסוק מקיש משווה ציווי העלאה במקדש לציווי השחיטה במקדש. ומכאן לומדים שכשם שיש עזרה על איסור העלאה מחוץ למקדש, כך יש עזרה גם באיסור שחיטה מחוץ למקדש, שלא אנש הכתוב, אלא אם כן יזהיר. הלכה ה', השוחט קודשים ואלה אותן בחוץ, חייב שתיים, אחת על השחיטה ואחת על העליה. שחט בפנים ואלה אותן בחוץ, חייב על העליה, וכן אם שחט בחוץ ואלה בפנים, חייב על השחיטה. הלכה ו', אינו חייב אלא שחיטת קודשים הרואים נקרב למזבח, אבל השוחט בחוץ אחד מיסורי מזבח, בהמות הפסולות לקורבן, או מחטאות המתות, קורבנות חטאת שאי אפשר להקריבם ודינם למות, הרי זה פטור, שנאמר לפני משכן השם. כל שאינו ראוי לבוא על משכן השם, אין חייבין עליו. הלכה זין, שחט בחוץ מחוסר זמן בגופו או בבעלים, הואיל ואינו ראוי לבוא אתה בפנים, פטור. הלכה ח', ואיזה הוא מחוסר זמן בגופו, בהמה בתוך שבעת ימי הלידה ותורים שלא הגיע זמנן, תורים קטנים, ואותו ואת בנו שנשחט, אחד מהן היום, אסור לשחוט בהמה ובנה באותו יום. לכן כאשר שוחטים אחד מהם, השני פסול להקרבה באותו היום. שאין השני ראוי עד למחר. הלכת ת' ואיזה הוא מחוסר זמן בבעלים, קורבן שעדיין לא הגיע זמן בעליו להקריבו, כצד, הזב והזבה והיולדת ששחטו חטטן בחוץ בתוך ימי ספירה, פטורין. וכן מצורה ששחט חטטו והשמו בתוך ימי הספירה בחוץ, פטור, שעדיין לא נראו, לא נעשו ראויים בעלי הקורבנות האלו לכפרה. אבל אם שחטו עולותיהן, שמביאים עם החטאת בסיום טהרתם, בחוץ, בתוך ימי ספירה, חייבים, שהעולה דורון היא עם מתנה תוספת ריצוי, והחטאת והשם הן עיקר הכפרה. וכן נזיר ששחט חטאתו בחוץ בתוך ימי נזירות, פטור. הקריב עולתו או שלמיו בחוץ, חייב, שהחטאת היא המעכבת אותו, ועיקר הנזירות. הלכה היוד, השם תלוי וחטאת העוף הבא על הספק שקריבן בחוץ פטור, שהרי לא נקבע האיסור. אין ודאות שחייב קורבן ויתכן שאינו ראוי להקרבה בפנים, אם יוודא שלא חטא, ולכן פטור. השם מצורע ששחטו בחוץ שלא לשמו, לא לשם קורבן השם, חייב, והקורבן כשר וקרב על המזבח, אך אינו עולה למצורה לחובתו וצריך להביא השם אחר, הועיל ושלא לשמו ראוי בפנים וכשר, כמו שהתבאר, שכל הקורבנות חוץ מחטאת ופסח, כשרים כשנעשו שלא לשמם, וכל קורבן שהוא פטור על שחיטתו בחוץ, כך הוא פטור על העלייתו. הלכה י"א, שני סעירי יום הכיפורים ששחטן בחוץ, אם עד שלא התוודע עליהן, חייב קראת על שניהן, הועיל וראויין לבוא לפני השם לוידוי, הגם שהסעיר המשתלח אינו קרב במקדש, מכיוון שמתוודים עליו בעזרה, נחשב ראוי לבוא לפני השם, וחייבים השחיטתו בחוץ. ואם אחר שהתוודה, פטור על המשתלח, שהרי אינו ראוי לבוא לפני השם. הלכה יתבעת, השוחט שלמים בחוץ קודם שיפתחו דלתות האחל, פטור, שהרי מחוסרין מעשה, ואחר כך יהיו ראויין לקרב לפני השם, כמו שבארנו, שאסור להקריב שלמים לפני פתיחת הדלתות, והשוחט את הפסח בחוץ, אפילו בשאר ימות השנה, בין לשמו ובין שלא לשמו חייב, שהפסח בשאר ימות השנה שלמים הוא, כלומר כששחט פסח בשאר ימות השנה דינו כשלמים, ולכן בין אם שחט לשם פסח או לשם קורבן אחר, הקורבן כשר. וחייבים השחיטתו בחוץ, אמנם אם שחט את הפסח בזמנו בחוץ שלא לשמו פטור, שרי הפסח שנשחט שלא לשמו פסול. הלכה י' ג' בהמת חולין שעוברה קודשי מזבח, שהקדיש רק את העובר לקורבן, אסור לשחוט אותה בחוץ, ששחיטת האם נחשבת כשחיטה של העובר, ואם שחט אינו לוקה, מפני שאינה ראויה לבוא לפני השם, שהרי האם בהמת חולין, והעובר עדיין לא נולד. הלכה י' ד' גנב והקדיש, ואחר כך שחט בחוץ, חייב. וממתי עמדוע ברשותו כדי לחייבו עליה קראת, משעה שהיא קדישה, והוא ששחטה אחר יאוש, אבל לפני יאוש אינה קדישה. לפני יאוש הבהמה עדיין שייכת לבעלים, ואין הגנב יכול להקדישה ולהקריבה. לאחר יאוש, יכול הגנב להקדיש את הבהמה, ואם שחטה בחוץ חייב קראת. הלכת את וב הייתה הבהמה כולה בחוץ וצברה בפנים ושחט, חייב שנאמר אשר ישחט שור או כסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, אחד השוחט במקדש ושאר גוף הבהמה לחוץ, או שהיה גופה בפנים וצברה בחוץ, חייב, עד שתהיה הבהמה כולה במקדש, שנאמר ולפתח חול מועד לא יביאנו, אבל השוחט בגגו של החל, אף על פי שאינו ראוי לזביחה כלל, הרי זה פטור. הלכת את זין, שניים שאחזו בסכין ושחטו בחוץ, פטורין, בניגוד לשניים שאלו בחוץ שחייבים, שנאמר אשר ישחט או אשר ישחט, אחד, לא שניים, ואחד ששחט בחוץ, אף על פי שלא נתכוון לשחוט קודשים אלו להשם, אלא שחט לאכילה או לצורך אחר, הרי זה חייב, בניגוד למעלה, שחייב רק אם העלה לשם השם. שנאמר, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, אבל פי שזה אדם במחשבתו כדם הנשפח, לא כקורבן, הרי הוא חייב. הלכה י' זין, השוחט בחוץ בלילה חייב, הואיל והשחיטה בלילה כשרה בחוץ, ולכן הגם ששחיטת קודשים במקדש כשרה רק ביום, כששוחט בלילה בחוץ חייב. וכן אם העלה בלילה מזה ששחט בחוץ בלילה, חייב על העליה. אבל אם שחט בפנים בלילה ועלה בחוץ, פטור על השחיטה ועל העלאה. לפי שלא העלה, אלא דבר פסול, שאין לך שחיטה כשרה בלילה במקדש. וכן אם קיבל בכלי חול בפנים וזרק בחוץ, פטור. שאדם שיתקבל בכלי חול, פסול לזריקה. אבל אם שחט בחוץ וקיבל את הדם בכלי חול, וזרק את הדם בחוץ, חייב גם על הזריקה. הלכה י"ח, אומר הרמב״ם, וכן המולק את העוף בחוץ, פטור. ואם העלה הוא, פטור. מליקת העוף כשרה רק לקורבן במקדש, עוף הנמלק מחוץ למקדש, נחשב כנבלה, הוא פסול להקרבה, ואין חבים על שחיטתו ועלאתו בחוץ. מלק בפנים ועלה בחוץ, חייב על העליה. שחטו בפנים ועלה הוא בחוץ, פטור. שלא אלא אלא דבר שאינו ראוי לקרב, כי שחיטת העוף במקדש נחשבת כחניקה או נחירה, והוא פסול להקרבה. שחט את העוף בחוץ ואלה הוא בחוץ, חייב שתיים, שהשחיטה בחוץ כשרה, והרי היא כמליקה בפנים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר העבודה, בהלכות מעשה הקורבנות, בפרק חי ובו חי הלכות, על ידי לימוד הרמב״ם זוכים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו תקף ומיד ממש בביאת משיח צדקנו בבית מקדשנו ותפארתנו יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.